על הסדה השלמה. אני מבין שכבר עסקתם בזה ודאי. אומרת הגמרא פה בחטא עמוד ב', תנו רבנן מניין שלא יהיה דבר קודם לתמיד של שחר, תלמוד אמר וערך עליה העולה. מהי תלמודה אמר רבה? העולה, עולה ראשונה. ומניין שאין דבר קרב אחר תמיד שבין הארבעים? תלמוד אמר, מכתיר עליה חלבי השלמים. מהי תלמודה? אומר אביי, עליה השלמים ולא על חברת השלמים. התקיף להרוב אם השלמים עוד לא נקריב, העולות נקריב, אלא אמר רבה, השלמים, עליה השלם, כל הקורבנות כולה. כן, יש כאן לימוד, נשמח על פסוק, זה בפשט המקרא זה באמת דבר מעניין. הפסוק הזה, במה הוא עוסק? אש תמיד, תוקד על המזבח, לא תכבה. וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, ואז כתוב, וערך עליה העולה, והקטיר עליה חלבי השלמים. פשט הפשוט, מדובר על המערכה, נכון? אש תמיד, תוקד על המזבח, לא תכבה. וערך, וכן, אבל בכדי, בשביל זה צריך להביא עצים ולערוך את עצי המערכה. כן? ואז על אותם עצי מערכה כתוב, וערך עליה העולה, אבל מה שכתוב, והקטיר עליה חלבי השלמים, פשט הפסוק, עליה, על מה זה עולה עליה? על האישים. כשאתם אומרים, זה עולה על האישים. כל הפסוק הזה כולו מדבר על האישים. אף בכן חז"ל דרשו כאן. כן? ערך עליה העולה, העולה, על האישים, זה העולה, הידיעה, ועולת התמיד. ועל עולת התמיד, והקטיר עליה, על עולת התמיד. העלה עליה את העולה, והקטיר עליה את השלמים, והקטיר עליה חלבי השלמים, וחלבי השלמים, כפי שמחלוקת הבאי ורבה, איך בדיוק ללמוד, מה עם השמה? ורבה אומר, על השלמים, הכל השלים, השלים עליה, עליה השלם כל הרבנות כולה. טוב, אז זה הדרשה, שבעצם מה היא אומרת? שכל הקורבנות שקרבים בבית המקדש, צריכים להיות קרבים אחר תמיד של שחר, ולפני תמיד של בין הארבעים, או במילים אחרות, מה פירוש? לפני תמיד של בין הארבעים, כדי להיות על תמיד של שחר. נכון? כל הקורבנות צריכים להיות על תמיד של שחר, דיינו לא לקדום לו, אבל גם לא על תמיד של בין הארבעים, כדי לקיים בעצמם שהם על תמיד של שחר. זאת אומרת, בעצם הלימוד הוא שאנחנו צריכים, שכל הקורבנות צריכים להיות קריבים על תמיד של שחר. אם יהיה קורבן שיהיה אחרי תמיד שבין ארבעים, מה יחסר לו? העובדה שהוא לא אחרי תמיד של שחר, אלא הוא אחרי תמיד שבין ארבעים. לדעת הבאי איזו דרשה מפורשת ככה, דהיינו, עליה ולא על חברתה. רבה קצת מתקן את זה, אבל גם התוכן נשאר אותו תוכן. עליה, עליה השלם כל הקורבנות כולם. עליה הכוונה אותו תמיד של שחר, עליו יהיו כל הקורבנות כולם. ומתוך כך, אם נאחר קורבן לתמיד שבין ארבעים, נמצא שיפקנו אותו מלהיות מתקיים בו עליה כל הקורבנות על תמיד של שחר. נכון? זה סגנון של הדרשה הזו. ממילא אנחנו יודעים שכל הקורבנות כולם קרימים אחר תמיד של שחר ולפני תמיד שבין הארבעים. ולמעט, כפי שאומרת הגמרא האחרונה, לא מצינו, כן, בנותת, יש כבר דרשה, יש, נכון? תנו רבנן, אין לך דבר שקודם לתמיד של שחר, אלא קטורת בלבד, שנאמר בבוקר בבוקר, וכו' וכו'. ואין לך דבר שמתעכב אחר תמיד שבין ארבעים, אלא קטורת ונרות ופסח, ומחוסר כיפורים, ערב הפסח וכו'. וכו' כתוב יוחנן, ברוקה אומר אף מחוסר כיפורים. טוב. בלשון הגמרא רואים פה, שזה מתייחסים לזה כמו סוג של עשה, נכון? ככה רואים בגמרא בנונטט. מי שלמד את הנקמה יבוא עשה דה פסח שיש בו קראת, ויתחי עשה דה השלמה שאין בו קראת. אלא רבי שמעי בן רוקה, מה יהיה מהי עשה, היה עשה. רואים שזה התייחסות של עשה. אתם ודאי יודעים שבספר המצוות נחלקו רמב״ם לרמב״ן. הרמב״ן באמת הוסיף בהוספות עשה דה השלמה, והרמב״ם לא מנע. למה הרמב״ם לא מנע? אז אמרו בזה כמה דרכים. אולי מתוך מה שנאמר, קצת יהיה ביאור גם טיפה להסברת מדוע אולי אין מקום באמת למנות את זה כעשה. כל פנים לשונות הראשונים זה סוג מסוים של עשה, כך כתוב בגמרא, לאו הבא מכלל עשה. זאת אומרת, אנחנו מנועים לא להקריב, זאת אומרת, אנחנו מצווים שלא להקריב קורבנות. למשל, אחר תמיד שבין הארבעים, כדי לקיים בעצמנו את אותו עשה של עליה, אשלם כל הקורבנות כולם. מילא אנחנו מנועים בסגנון שלא תעשה, בנוי כדי לקיים עשה. זה נקרא בכל מקום, לאו הבא מכלל עשה. השאלה היא אם הרמב״ם אמור למנות את זה, הרמב״ם לא אמור למנות את זה, שזה לא עשה מפורש, זה רק לאו הבא מכלל עשה, תוקפו כעשה, אבל טוב, אז זה סיבה טובה לרמב״ם, ככה אומרים שמגילת אסתר, אני חושב, קיצור, מדוע לא למנות, הרמב״ן כן מנע. אבל מה אופיו של העשה הזה, או יותר נכון של הלאו הבא מכלל עשה, או של הסגנון, על זה הייתי קצת רוצה לדבר בקצרה, ולתת את המבט, אני חושב שהוא נכון, ובזה יוסבר לנו עוד דבר. כי נדמה שאנחנו נביא למשל איזו דוגמה של לאו אחר הבא מכלל עשה, ונראה שהם לא אותו דבר. ובכלל, צריך יהיה להתבונן בתוקפו של אותו עשה, או בגדרו של אותו עשה. ואני ראיתי שהשפת אמת על המקום, הוא פותח שאלה בצורך עיון, הוא מביא לראיה, מה יהיה אם אין תמיד של שחר? מה לעשות עם הקורבנות האחרים? ראיתם את השפת אמת, שמעתם עליו, שפת אמת, בטח דיברו על זה. שפת אמת פותח את הצורך עיון, ומביא ראיה ש... היה תקופה שכבר לא הקריבו תמידים, והביאו קורבנות אחרים, מוכח שגם גם בהיעדר תמיד של שחר, אפשר להביא קורבנות אחרים. לא להיקום. אז מה הביאור בעשה הזה, לפי זה? אז הרבה אחרונים דיברו, ואני חושב, אולי להגיד משהו ממילא יבואר. למה באמת גם בהיעדר תמיד אפשר להקריב קורבנות אחרים, וזה לא יסתור את היסוד שלנו, את הכלל של העשה שלנו, של עליה להקריב כל הקורבנות כולם. כדי להתבונן בעשה הזה, או בלב הבא מכלל עשה, אז ניקח למשל דוגמה אחרת של לאו הבא מכלל עשה, ונשאל את עצמנו אם זה דומה, ונראה שזה בפירוש לא דומה. יש המון. דוגמה אחת מפורסמת, כתוב לנוכרי תשיך. לאחיך לא תשיך. שוב, יש שם מחלוקת רמב״ם ורמב״ן בספר המצוות, כן למנות, לא למנות. הרמב״ם דווקא שם מונה. מונה מצוות לנוכרי תשיך. הרמב״ן אומר לו, לא נכון למנות לנוכרי תשיך. זה בעצם רק מחזק לנו את האיסור מלהלוות לישראל. מכלל לנוכרי תשיך, אנחנו שומעים חיזוק ללאחיך לא תשיך. ובעצם מה שהתורה עשתה כאן זה החמירה עלינו את איסור הנשך בין ישראל לישראל חברו, לא רק בלאו, אלא גם מבחינת עשה, על ידי התופעה הזאת של לנוכרי תשיך, ומכלל הן אתה מבין לאו, נמצא, יש לי כבר לאו, אני יודע שאסור לשיך, לא תשיך לאחיך הנשך כזה נשך. נכון, אבל התורה אמרה עשה. לא התכוונה לה, אלא הלאו הבא מכלל עשה. אז שאנחנו נשאל את עצמנו, הלאו הבא מכלל עשה הזה, יש בו את שורש העשה או אין בו את שורש העשה? האם יש באמת מצווה להשיך לנוכרי? לדעת הרמב״ם כן, להלוות בנשך, לדעת הרמב״ם כן. אבל לדעת הרמב״ם, האם יש לנו מצווה להשיך לנוכרי או לא? נראה פשוט שלא. אז זה מה שאומר הרמב״ן. אין לנו מצווה להשיך לנוכרי. הכתוב הוציאו בלשון לנוכרי תשיך, כדי ללמוד את השלילה, ויהיה תוקף, לא רק שלא תעשה, אלא גם שלאו הבא מכלל עשה שתוקפו כעשה. אבל באמת את העשה עצמו המקורי אין לנו. בענייננו. וכאן מעניין להתבונן על הבחינה הזאת של עליה השלם כל הקרבונות כולה. וכדי להתבונן על זה אני רוצה להביא דוגמה אחרת. ושם זה יתחדד לנו. ואחר כך נחזור להבין אצלנו יותר טוב בעזרת השם. יש בתורה איסור חדש, כידוע, והוא בנוי על הקרבת העומר. ביום ט"ז בניסן, קצרתם לכם, הבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. וזהו הציווי של קצירת ט"ז, קוצרים מבלילה, כל הפרטים קוצרים מבלילה, ואחר כך ביום, קולים ומניפים, זהו העומר שמתיר את החדש בגבולי. הכיוון שכתוב, והבאתם את עומר ראשית קצירכם, אל הכהן, אז נוצר איסור לקצור כל דבר אחר לפני שקוצרים את העומר, ממקום שקוצרים בו את העומר, תכף שימו לב לזה, נוצר אסור, אז תדעו לכם, דבר שפחות ידוע, יש איסור לקצור לא הכוונה מישהו שרק תולש ביד, אלא קציר, בדרך של קציר, יש איסור לקצור לפני העומר. למשניות ולהלכה, יש איסור לקצור לפני העומר. מהירים אחרונים, אני זוכר, רשש, גם הרב פרנק מדבר על זה. ולשפת אמת. מה הדין בזמן הזה? האם בזמן הזה ישנו איסור לקצור? אדם הולך לשדה, רואה כבר שעורים בשלות, רוצה לקצור. בראש חודש ניסן, אחרי ראש חודש ניסן, רוצה לקצור. אסור לקצור לפני העומר. האם האיסור הזה תקף גם בזמן הזה? מה השאלה? מה העיון? העיון הוא מאוד בהיר. אם נשאל את עצמנו, יש איסור לקצור לפני העומר? אנחנו יודעים שכן, הרי אמרנו עכשיו שאיסור לקצור. אבל כשננתח אותו לעומק, מה גדרו של אותו איסור? מה יקרה אם אני אקצור בבית בניסן? מה יקרה כשאני אקצור בבית בניסן? מה כתוצאה מזה ייגרע? או ביוד בניסן, מה יקרה כתוצאה מזה? כשיגיע תת זין בניסן, ואני אבוא לקצור, לא אוכל כבר לקיים עומר ראשית קצירכם. למה? כי כבר קצרת קודם. יגיע תת זין בניסן, לא תוכל לקיים, והתורה אמרה, עומר ראשית קצירכם, אז אסור לי לקצור קודם, מה שיגרום לי, מה שימנע ממני מלקיים, מלקרוא לעומר, לעומר, כפי שהתורה קרא לו, עומר ראשית קצירכם. לכן אסור לקצור לפני העומר, אבל כל זה לא איסור עצמי בעצם. אלא כי אם תקצור לפני העומר, לא תוכל לקיים עומר ראשית קצירכם. ואם נשאל את עצמנו בזמן הזה, שאין עומר ראשית קצירכם, אולי פוקע איסור? לא פרוף פוקע. זאת אומרת, ולו יצויר שלא תקצור לפני העומר. אז יהיה לך עומר ראשית קצירכם, הלא כל מה שאסור לקצור לפני העומר זה כדי לקיים בעצמנו ביום, בליל תת זין בניסן, בקציר הזה, עומר ראשית קצירכם, ואם כשאני מגיע, אפשר להגיד, יבנה המקדש, צודק, הערה טובה. היא הערה שהולכת עם העיון שלנו, מסכימה לו, אבל אומרת, מה אתה הולך בבית בניסן לקצור, יבנה המקדש, ואתה עכשיו תמנע מעצמך את היכולת לקצור את תת זין, יכול להיות, אז זו תשובה, בסדר. התשובה הזאת אומרת, מהרה יבנה. לכן, אני לא יכול... אסור לי היום, כי אולי באמת על ידי זה אני מונע את עומר ראשית קצירכם. אבל נניח שלא נחוש, נניח שהגיע ערב פסח. מה? אני אומר, ליל 16 אין הרבה זמן, אין, ערב קודם, יום קודם זה חג. אבל נניח הגיע יום 14, ולא נבנה. לא ייבנה ביום טוב. קיצור, אם נהיה בחיתים צי, שבאמת אין לנו יותר לחוש לשמוח בשמחת מהרה ייבנה, אז באמת לפי העיון הזה, אז אין לכן עמי, אין שום מניעה מלקצור. ברור מדוע. נכון, אמנם שאנחנו מגדירים איסור של קציר לפני העומר, משניות מפורשות, דין גמור, אבל כשנעיין בו נאמר, האיסור הזה איננו אלא בחינה מכשירה את היחידים צי לקיים את המושג החיובי הזה של עומר ראשית קצירכם. זה סוג מסוים שלב הבא מכלל עשה, אבל שבו באמת באמת תעשה, בשונה למשל מלאנוכרי תשיך, ששם אמרנו שלפי התפיסה הזאת שלב הבא נעשה, ולא עשה ממש, אין לי שום עניין, אני לא עושה שום דבר בזה שאני משיך לנוכרי. שום דבר של רצון התורה אני לא מקיים בזה שאני משיך לנוכרי. הכתבה התורה לא תשיך לנוכרי, או סליחה, הפוך, כתבה התורה לנוכרי תשיך, כדי שיווצר לנו חומר של איסור לישראל, לאחיך, לא רק בחומר לא תעשה, לה גם בחומר עשה, אבל אין לי שום עניין בזה. פה זה ממש לא ככה. פה יש איסור לקצור לפני העומר, אבל הוא כל כולו בנוי באמת באמת על החיוב של עומר ראשית קצירכם. אשר על כן צודקת השאלה, בזמן שאין לנו עומר ראשית קצירכם, אולי אין מקום לכל האיסור הזה. וכך יש הערה כזאת ברשש, בשפתמת אני זוכר, אני זוכר שראיתי פעם. זה דברים שלא לא עברתי עליהם, מרב פרנק במקרה קודש מדבר על זה. אבל אני מביא את זה רק כדוגמה, לשים לב לבחינות השונות שאנחנו עושים. עכשיו בואו רגע אחת נחשוב או נתבונן במה, בעניין שלנו של, של הסדה השלמה, למה הוא דומה בשתי הדוגמאות האלה? האם נראה שהוא דומה לאנוכי תשיך ולאו הבא מיכל עשה, או שהוא דומה לאסור לקצור עומר ראשית קצירכם, כדי לקיים בעצמנו עומר ראשית קצירכם? נראה פשוט שלמה הוא דומה? נו? לעומר ראשית קצירכם, נכון? דהיינו, האם אני אהיה צודק כשאומר שהתורה הורתה לנו, וזה פשט מה שכתוב בתורה, וביער עליה הכהן עצים בבוקר, בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה, העולה. מוסיפה התורה ואמרה, והקטיר עליה חלבי השלמים. האם יהיה נכון להגדיר כך? תפקידו, או תפיסת מקומו של תמיד של שחר, זה להיות תמיד של שחר. נניח שאדם יקריב קורבן לפני תמיד של שחר. אמרנו, הוא עובר במה שנאמר, העולה. אבל אם להסביר לעצמנו, מה... האם זה יהיה נכון מה שאני אומר עכשיו? אם נסביר לעצמנו, אז מה יש לי בעצם כאן? מה יקרה אם אדם יקריב קורבן לפני תמיד של שחר? נו? אבל לפי מה שאני חותר לחשוב עליו, זה שעיקר הפגם או שהבעיה... היא בעובדה שנמצא על ידי קורבן שקדם לתמיד של שחר, שהתמיד של שחר לא יכול עכשיו יותר להתקיים בו. לא, העולה, נכון.
אז יום מותר לי עכשיו להקריב קורבן אחר?
מה?
אם כבר הקריב קורבן אחר לפני תמיד של שחר, עכשיו אני דייש להקריב עוד קורבן אחר תמיד שחר, כי זה כבר לא עליה עליה, זה הפסדנו כבר. זו אותה שאלה גם בעומר. אם אדם כבר קצר לפני העומר, אז ראשית צריך לברר לנו.
כן.
אתה רוצה לקצרות?
מסתבר שלא. זה סימן. אבל אתה שואל שאלה טובה. עד לאן לקחת את זה רחוק? מסתבר שזה לא ככה. כי כל קורבן נוסף שאתה תקריב, הוא מרחיק עוד. נכון שלמעשה כבר אי אפשר שיהיה כאן לגמרי לגמרי העולה, אבל כמובן שכל מה שתקריב עכשיו ירחיק את העולה מלהיות אותה העולה שהיא אמורה להיות ראשונה. וכל קצירה שתקצור עכשיו בנוסף, היא תרחיק את הקציר הזה מלהיות ראשית קצירה. אבל פשוט השאלה שלך יפה מאוד.
מה ההבדל ב-203?
מה?
להרחיק מראשית,
כן, נכון, זו הייתה השאלה שלו, הוא שאל שבאמת שאלה יפה מאוד.
יש גם יש לו בעצם הקורבן, כי יש עליה שלם.
כן.
הקורבן עצמו צריך להשלים אותו אחרי.
כן, זה ראיתי שכבר חקרו, כן, אם זה דין בתמיד או שזה דין בקורבנות. אבל אני רק מעורר, שוב, אני רוצה, אמרתי לכם מראש, אני לא בסוגיות כבר, רוצה, אם אני, ככה חשבתי בעצמי, תחשבו על זה אם זה גדר נכון, ואם כך...
מה
עם
עליה
השלם? מה?
מה
עם
עליה השלם?
או, ועכשיו, אותו הרעיון אמור גם להיות ב... אותו הרעיון אמור גם להיות ביחס לתמיד של בין הארבעים, שלא להקריב שום קורבן.
הוא מקריב לפני תמיד של שחר, אבל הוא לא מקיים את עליה השלם. הפסוק אומר שעליה השלם כל הקורבנות כולם.
כן.
הוא לא מקריב, הוא לא שם את זה על העולה הראשונה.
נכון.
זה לפני.
נכון.
אז במעשה שלו הוא עובר עשה.
עכשיו, איזה עשה? מה זה בדיוק עשה דה השלמה? יש לפני ויש אחרי. אני שואל שוב. האם לא יהיה נכון אותו דבר לומר? תכונתו של תמיד של שחר היא שהוא יהיה על העצים, על האש, זאת אומרת, על המערכת, ביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה, זה עניינו של תמיד של שחר, להיות, ולא פחות מזה, התמיד של שחר הוא התשתית לכל הקורבנות האחרים שבאים. זה אופיו של תמיד של שחר. אשר על כן, לא למנוע ממנו מלהיות העולה, לא להקריב לפניו, ולא למנוע ממנו מלהיות התשתית של כל הקורבנות שעליה, כל השלמים, כל הקורבנות יבואו עליה, ומה שתקריב אחרי תמיד שבין הארבעים, אתה לא מאפשר לתמיד, לתמיד הזה לשאת את אותו קורבן עליו. זאת אומרת, אם אני נראה לי קצת, אם ההשוואה נראית לי נכונה, למעשה מה שאמרנו, מוליד את הדין של, של, של השפתם. מה יהיה אם אין קורבן תמיד של שחר? שאל השפתמת, והכריח מסוגיה שהייתה, היו זמנים שלא היה כבר, לא הקריבו תמידים, בכל אופן היו קורבנות, נראה שאין בעיה בלהקריב. אפשר להתווכח עם הראיה הזאת. כמו שהגמרא אומרת, יבואו, יבוא עשה ואיתכם ממש, כמו שהתוסות אמר על מוספים למשל, התוסות אמר על מוספים, שסדר רבים. אבל כל פנים, השאלה, למה יהיה צודק שכשיש תמיד, אז יש את הדין של עליה, וכשאין תמיד, נעלם הדין של עליה. מה שבעצם שואל את עצמו השפת אמת, הוא מביא ראייה לכיוון הזה. אז אני חשבתי לבאר את זה, נזכרתי בזה, ושמתי לב שאפשר אולי לחשוב, וזה יהיה גדר העשה דהשלמה, שהוא סגנון של דומה יותר לעשה דראשית קצירך, אשר על כן אנחנו מרוויחים בזה להבין מדוע בהיעדר תמיד אין לנו בעיה, אבל זה גם נותן לי פתח בראש להבין טוב יותר מדוע לא למנות את העשה הזה. כי בעצם בשעה שאתה מגדיר את התמיד של שחר, בהגדרתו של עצמו, בזה כללת הכל. נכון? כי גם זה, כי גם הלב הזה שבא מראה זה, הוא השפעתו, זאת אומרת, הוא נוטל את את התפקיד המיוחד של תמיד של שחר, אם במה שהוא אמור להיות ראשון, אם במה שהוא אמור להיות יסוד לכל הקורבנות שיבואו עליו, אז מה יעשה אתה משפיע על דבר אחר? אז מה יעשה אין כאן איסור עצמי, אלא אז נכניס את הכל בכלל גדר התמיד. ונאמר, שכשנלמד אל נכון מה כתוב בתורה על התמיד של שחר, זהו מה ש... זה עניינו שהתמיד, אנחנו עכשיו יודעים לומר, שהתמיד זה לא... תקריב קורבן תמיד, תביא קורבן. לא. זה יש לו תוכן, יש לו מסגרת לתמיד הזה. הוא התמיד הראשון, כך למדנו. והוא היסוד לכל הקורבנות שבאים עליו. עליו, וזה גדרו של התמיד. ככה, זה התמיד. נמצא שבתמיד בעצמו, אם נלמד אותו אל נכון, מונחות ההלכות האלה של העשה דהשלמה של הלב אבא מיכה עשה, הכל מונח בעצם במושג, בגדרו של התמיד. אם נלמד אל נכון מהי מצוות התמיד, ונראה שהתורה הקפידה. אז זה, הכל נועד לקיים את התמיד כפי שהוא. אז פשיטה שלא צריך למנות שום דבר נוסף מלבד עצם התמיד וגדריו ועניינה. נמצא לפי זה שקצת יותר מתיישב, אני חשבתי לעצמי שאם זה, אם מה שאני אומר זה נכון, אז ממילא גם עוד יותר מבואר מדוע הרמב״ם לא מנע, מדוע אין מקום למנות את את העשה הזה כעשה בפני עצמו.
הרמב״ם לא מנע את האיסור לקצור את העומר?
כליו בפני עצמו, חושבני שלא. אבל אני באמת אומר, אתה צודק, אני באמת לוקה בחסר, שאני אין לי זמן ואני לא הקפתי את הדברים. רק מחשבו, זאת אומרת, ניסיתי להתבונן על דברים. אתה צודק שצריך לבדוק את זה באמת. כמדומה לי שלא, אבל הדברים באמת צריכים בדיקה. אם יש פה רמב״ם פרנקל, ספר המצוות. אבל יכול להיות שבתמיד דינים מוספים, משם אפשר יהיה לבחון את הדברים. פה נראה בכותרות של תמידים המוספים. מופיע. יש מצווה י' ב' להקריב עומר התנופה. ולתוך ההלכות, מן הסתם הרמב״ם, הנה, כתוב בפרק ז' מתמיד דינים מוספים הלכה י' ג', אסור לקצור בארץ ישראל מין מחמשת מיני תבואה קודם לקצירת העומר, שנאמר ראשית קצירכם, שיהיה תחילה לכל הנקצרים. הדברים אמורים בקציר שראוי להביא ממנו עומר, אבל בית השלהין שבעמקים, או איבן אורי להביא ממנו קוצרנו אותו, זה שלא יקדוש. בקיצור, אבל זה לא נמנה. האיסור הזה. כן. מה? תשובה למה? כמדומה לי שככל שאנחנו מבארים, כפי שבארנו, שבשונה למשל מלנוכרי תשיך, ששם אין שום מקום לחיוביות שבלנוכרי תשיך, לפי שיטת הרמב"ן. פה, אדרבה, עיקר הדבר זה העשה בעצמו. עכשיו, אם אנחנו מבינים נכון, אז אם אני אקריב לפני תמיד של שחר משהו, הבעיה שלי תהיה שעל ידי כך אני מקלקל את התמיד. ואם אני אקריב אחרי תמיד של בן ארבעים, אז על ידי כך גם כן, אני נוטל מן התמיד של שחר את תפקידו להיות הוא יסוד לכל הקורבנות, עליה, השלם כל הקורבנות כולם. זאת אומרת, כל מה שאני עושה, האיסור, ההשפעה של המעשה שהתורה שללה אותי מלעשות אותו, כי אם אעשה אותו, השפעתו תהיה על התמיד.
מה?
כן, מה זה עליה השלם?
זה אומר שלהשלים על התמיד את כל הקורבנות.
יפה. זאת אומרת, שכל הקורבנות, זה מתפקידיו של תמיד של שחר. תמיד של שחר הוא התשתית, הוא היסוד לכל הקורבנות, הוא הראשון לכל הקורבנות, ועליו כל הקורבנות של היום בנויים.
אם אני מכיר לפני, אז גם פגמתי בתמיד, אני פוגם בקורבן שלי.
אז תמיד כמו שאנחנו מסבירים. זה כמו אם קצרת לפני קצירת העומר. מה עשית על ידי זה שקצרת לפני קצירת? אסור לקצור, כותב הרמב״ם, אסור לקצור בארץ ישראל מן חמש תמיד. למה? כי אם תקצור, לא תוכל בעצם מה שפגמת הוא ביכולת שלך לקרוא ראשית קצירך לקציר העומר של יום ט"ז. עכשיו, זה לא אומר שביום ט"ז מי שקצר לפני העומר, זה לא אומר שביום ט"ז לא מוטלת עליו מצוות קצירת העומר, בטח שמוטלת עליו מצוות קצירת העומר בליל ט"ז. זה לא שאני הפקעתי, אלא שאני מבין מכלל מה שאמרה התורה, תן לקציר ליל ט"ז את מלוא מקומו, שהוא יהיה הראשית, סליחה, אל תקצור קודם. האם קצרת קודם? נטלת מקציר העומר את מקומו. זה לא שלא צריך לקצור, לא ש... בטח שיהיה באותו יום, אבל הוא יהיה מאומם יותר. לכן, מתוך ההסברה הזאת, נובעת ההערה הצודקת של האחרונים, שבהיעדר קציר העומר, אין מקום לאיסור הזה. למה? כי הוא לא עצמי, אלא הוא נועד להכשיר את היכולת לקיים בעצמנו ראשית צירכם. אם ממילא אין לי ראשית צירכם, אז מה מעכב אותי מזה? הערה של האחרונים. אז אמרו על זה תשובות. יש כאלה באמת שרצו לומר שאין החינמי. הרשע שכמדו מילי רצה באמת להעיר שאין החינמי. אחרים דנו בשאלת מילה היבנה, כן? או מי שרצה להגיד מקריבים אף הפי שאין שם בית. לא הבנתי מספיק את התשובה הזאת. אבל על כל פנים, מה שבבחינתי זה לימד לי שיש שני אופנים של המושג הזה, לאו הבא מכלל עשה. יש מקום שבו העשה כן, העשה קיים. יש מקום שבו העשה לא קיים, והוא כל כולו לאו הבא מכלל עשה. יש מקום שבו העשה כן קיים, ועליו תפקידו לשמר את צביונו של העשה. ואם אני מבין נכון, גם כאן. התורה הועידה לתמיד של שחר את הראשוניות והמסדיות, היותו יסוד לכל. זה מה שכתוב כאן. עליה אשלם כל הקורבנות כולם. כל הקורבנות יופיעו על גבי תמיד של שחר. וזה מעלתו של תמיד של שחר. עכשיו תמיד של שחר נושא על גביו את כל הקורבנות כולם. זה מה שהתורה אמרה. הוא יהיה היסוד, ועל היסוד הזה ייבנה כל בניין הקורבנות של אותו יום. אז אם אחד יקריב לפניו, הוא לקח ממנו את עניינו. ואם אחד יקריב אחרי תמיד של בן הארבעים, יש לך, שוב, קורבן, שאפשר להגיד שהקורבן ההוא חסר גם בעצמו, וחוקרים את זה, אבל אני יכול לשמוע ששוב, זה יפגום בהיות הקורבן הזה, בהיות תפקידו, כאילו, לקחת מהכתפיים של התמיד של שחר, קורבן אחד. שהבאת אותו ביום, אבל הוא כבר לא יושב על הכתפיים של תמיד של שחר. ויכול להיות שזה חזור. והממילא יוצא שכל זה כשיש תמיד, או כשאין תמיד, זה לא מתחיל. וזה עשה תמיד. אמרתי בדעתי שיכול להיות גם שעכשיו מבאר לי עוד יותר טוב, מדוע אין מקום למנות את זה כעשה בפני עצמו. כי בעצם כשאני שואל את עצמי מה זה, זה התמיד של שחר. זה גדרו של תמיד של שחר. זה אופיו, זה צבינו שתמיד שמה, ותפקידו שתמיד שמה. ממילא לך כל כתלול כבר בכלל. אם תלמד, אין נכון, מה זה גדרי העשה שתמיד שחר, זה יהיה כלול בתוכו. עכשיו, הוא הסבר לי, טוב, מדוע אין מקום למנות את זה.
נכון,
שהתוספתא הזאת, התוספתא לא אמרו ככה.
אמרו רבנן, זה דבר שם. אפשר לפסול מה, להגיד, פסול על קורבן, לשים את הרבדה.
טוב.
היינו רידווה שאמר קיצור שיחה שזה פסול על קורבן, פשוט.
כן.
גם המשתה למלך, כשהוא רוצה להגיד, שהמן לא פסק, אז רואים שהוא הבין את התוספתא כפשוטה. ועכשיו אפשר להבין. שגם אם אומר שהקורבן הוא לפסול, זה כשיש עולה. כשאתה בא לשמר, אתה בא להגן על העולה. אבל כשאין עולה, אז אין לך מי להגן.
אולי, עוד דבר, דקותיים, כבר 9:15. התחלנו ב-8:30. תגידו לי עוד דבר, זה מה שחשבתי לומר בקצת הבנה, אם אני... כשלמדתי את התוספות, העולה, עולה ראשונה, ודאי יודעים, זה תוספות יסודי כזה, היחס בין הדרשה הזאת לבין המשנה בכל התדיר, מדים קודמים ממוסים שנאמר מלבד עולת הבוקר של עולת התמיד. ותוספות עושה פה חשבון למה צריך את שניהם. אחרי הכל כתוב בתוספות אך קשה. וזה בעצם התוספות נשאר עם קושי. אך קשה דמה יצטריך העולה ומלבד תיפוק לתמיד קודם למוספים ולתמיד כתיב בבוקר ומוספים כתיב ביום. משמע ביצומו של יום. ככה התוספות שלנו יקשה. אז בדקתי בתוספות צ'אנס, הקושי הזאת, נדמה לי שלא מופיע, האח קשה הזה. לא, כי אני באמת, אני רוצה להגיד לכם שאני לא מבין, אמנם התוספות שאל את זה, דמה איץ צריכה עולה, ומלבד. התוספות שאל גם על העולה. אבל מלבד, אני לא אבין אותי. כי מלבד זה לא דרשה. מלבד זה תוכן הפסוק, זה משמעות הכתוב. ואני לא חושב שיש משהו יותר חזק מזה. זאת אומרת, כאילו לשאול שאלה, למה צריך? כאילו לשאול, הרי יש לי אפשרות ללמוד... תמיד קודם למוספים, תמיד כתיב בבוקר, ומוספים כתיב ביום. משמע ביצומו של יום. שרק משמעויות בהשוואה. אבל מה תוכן הפסוק של מלבד? מה כתוב שם בפסוק? מה רוצה התורה לומר בפסוק הזה? מלבד עולת הבוקר אשר עולת התמיד תעשו את אלה. מלבד. זה ממש פשט, זה הוראת התורה. ובאמת ראיתי בזבחים ברש"י בכל התדיר כל התדיר מחברו קודם את חברו התמידים קודמים למוספים מוספי שבת קודמים למוספי ראש חודש וכולי וכולי והגמרא והמשנה מביאה על זה את הפסוק שנאמר מלבד עולת הבוקר שלא תמיד תעשו את אלה כותב שם רש"י, כל התדיר, שבת תדירה מראש חודש וכן כולם. שמתם לב לרש"י? הוא לא מתחיל מתמידים ומוספים. כל התדיר מחברו קודם את חברו, התמידים קודמים למוספים, מוספי שבת קודמים למוספי ראש חודש, מוספי ראש חודש קודמים למוספי ראש השנה. אבל המשנה שלנו, המשנה שם התחילה, מי התמידים קודמים למוספים. רש"י דילג על זה. כל התדיר, שבת תדירה מראש חודש וכן כולם. אני ראיתי שגם הרמב״ם מעתיק את דיני כל התדיר רק על היחס בין המוספים השונים. לא מעתיק את זה על היחס שבין תמידים למוספים. רש"י. תראו הרש"י הבא. מלבד עולת הבוקר, העשויה מכבר משמע, על מתמידים קדמי למוספים. אז רש"י כתב מפורש. פשט הכתוב, מלבד עולת הבוקר, העשויה כבר משמע, זאת אומרת, רש"י לימד לנו שיש כאן פשט הכתוב, משמעות הכתוב, לא דרשה, לא לימוד. אלא אם אתה שואל אותי מה כתוב בפסוק הזה, מלבד עולת החודש, מלבד עולת הבוקר אשר לעולת תמיד תעשו את אלה, לא יודע מה, כשמדובר על פרשת המוספים, תביא מוספים וכו' וכו', תדע לך, המוספים האלה הם כולם לא במקום, אלא מלבד, מלבד עולת הבוקר אשר לעולת תמיד, אומר רש"י, מלבד עולת הבוקר העשויה כבר, זאת אומרת, אנחנו כבר אחרי, עשינו כבר את עולת הבוקר. זה מה שכתוב כאן בפסוק, כבר עשינו את עולת הבוקר, עכשיו אנחנו מביאים מוספים. אומר רש"י, מלבד עולת הבוקר העשויה כבר, משמע, על מתמידים קדמי למוספים. וכשאנחנו ננסה להבין מה כתוב כאן בתורה, אנחנו נלמד מזה כלל של תדיר ושלא תדיר, תדיר קודם. אבל בסופו של דבר, כשאני שואל את עצמי, תמידים קודמים לי במוספי, זה מן הכלל של תדיר ושלא תדיר, או שהתורה מפירוש כתבה את זה. זה כל מה שהפסוק הזה אומר, מלבד עולת הבוקר, של התמיד, הכוונה, לא תחשוב שהמוספים באים אולי במקום, אז לא תחשוב אפילו שזה בא לפני, לא, אני אומר לך מפורש. מלבד עולת הבוקר שכבר עשית אותה, מלבד עולת הבוקר אשר עולת התמיד תעשו את אלה. כבר עשית, כמו שרש"י מפרש. העשויה כבר, מה השמה? ומשמעות הכתוב, זה פשט הכתוב. ממילא יוצא שזה פרשה מפורשת בתורה, שהתמידים קודמים למוספים. זה אפילו לא מכלל של תדיר ושלא תדיר, אלא זה לא צריך... אלא אני יכול ללמוד כלל, מותר לי ללמוד כלל כללי מעצם ההדגשה הזאת של הפסוק. אבל הפסוק הזה הוא בתוכן. ממילא חשבתי לעצמי שבכל מקום תוכן של פסוק הוא יותר חזק מאיזה משמעויות. אז לכן לא הבין אותי כל הצורך את מה שהתוסות אצלנו התקשה. קשה, דעמי יצריך העולה, אז העולה, אם הוא רוצה לשאול על העולה, זה אני שומע. אבל הוא שאל גם, הוא מלבד, עמי יצריך את הדרשות, תיפוק לתמיד קודם מוספים, תמיד כתיב בבוקר, מוספים כתיב ביום, משמע את סומו של יום. ואני לעצמי אמרתי שאני לא רואה כאן קושייה, לפחות לא מלבד, כי אין ספק שהמלבד הוא יותר חזק. מה אני צריך ממשמעויות של בוקר וזה? התורה, זה גוף מה שהיא כתבה לי במשמעות הדברים. מילא זה יותר חזק מכל דבר אחר.
אז מה זה יותר חזק? אם אפשר ללמוד את זה גם מהדרשות, אני צריך ללמוד את זה
מהדרשות. מה?
אפשר ללמוד את זה מהדרשות של העולה או לראשונה ותמיד קודם. למה זה לא טוב עוד פעם מלבד?
זה לא עוד פעם. זה השאלה עכשיו, מה יותר, אני שומע, אני, במקראות.
תעשו אותו מה, פסוק הזה מיותר. אני יודע גם בלי זה שצריך לקרוא את זה אחר כך.
אני לא רואה פסוק כזה, מה פירוש? הפסוק הזה כמיותר, מיותר, אני לפחות הייתי אומר, מיותר הוא תמיד הדבר החלש יותר, כאילו. אם התורה כותבת דבר בצורה מפורשת, זה הדבר הכי בסיסי.
אבל פה הדבר מפורש מלמד רק לדברים מוספים, והדרשות מלמדות באופן כללי יותר. לכן אי אפשר להגיד שזה מה שצריך והשאר מיותר, כי השאר מלמד אותנו עוד דברים. אבל...
לא, עולת הבוקר לא מלמד. עולת הבוקר לא מלמד עוד דברים.
הפסוק של מלבד עולת הבוקר מלמד רק על זה.
נכון.
לכן אני לא יכול... ולעומת הפסוק של העולה, הוא מלמד...
אז זה קושיה אחרת, זה הקושיה הראשונה של התוספות. בסדר, זה קושיה הראשונה של התוספות. זה בסדר, זה התוסות עסק ביחס שבין שתי הדרשות האלה, זה ברור. אחר כך, אחרי שהתוסות סידר את הדברים, אמר שזה מדבר, התירוץ של התוספות היה שזה מדבר על הקרבה, וזה מדבר על, על, על שחיטה, וכולי, יש לתוסות עוד קושייה, אך קשה. מה קשה לתוסות? דמי יצריך העולה ומלבד, תפוק לתמיד, כמו מסוימים תמיד כתיב בבוקר, מוסיימים כתיב ביום. משמע בעיצומו של יום. אני שואל את עצמי, משמעות כזאת, משמע, אם משמעות כזאת צודק להקשות ממנה על פסוק מפורש. אם נגיד, או שפסוק שמשמעותו מפורשת, הוא תמיד יותר חזק, יותר...
אז גם פה אפשר להגיד שאם היה כתוב רק את מלבד עולת הבוקר, ולא היה כתוב את בבוקר וביום, אז לא הייתי יודע שתמיד, שהתמיד חייב להיות בבוקר. אם לא היה כתוב תמיד בבוקר. ולא הייתי יודע שמוספים צריכים להיות בשעה שישית. לכן הוא לא יכול להגיד שהפסוקים של בבוקר וביום מיותרים, כי הם לומדים עוד דבר.
בסדר.
אבל זה שעה. אבל הפסוק של מלבד כן מיותר. כי הייתי יכול ללמוד את זה גם אם בבוקר וביום. כתוב בבוקר ביום, זה אמנם דרשה, אבל סוף סוף בבוקר זה מוקדם, ביום זה איחור. אז אני יודע את הדין הזה גם לפסוק של מלבד עולת הבוקר. הוא מיותר, שמה אני צריך אותו?
אני שומע מה שאתה אומר, אני רק מרגיש שכשיש דרשות זה צודק לשאול. אבל כשיש פשטי המקראות, משמעות, זה לא נראה לי צודק לשאול, כי משמעות זה דבר יותר חזק. זה כאילו, זה התורה כותבת לנו מפורש.
אני רוצה להגיד את זה גם מפורש וגם ברמז, לא מספיק אחד מהם.
אז המפורש הוא, אז קודם כל המפורש הוא הדבר הנכון. המפורש, אז לא שואלים למה צריך את המפורש, המקסימום תשאל למה צריך את הרמז. אבל לשאול הפוך אני פשוט מבין. כי בכל מקום שבו יש לך דבר, שזה קבלת התורה, זה גוף מה שהתורה אמרה, לא גילתה, לא דרשה, אמרה. מלבד עולת הבוקר, שלא תמיד משמעות הדבר שכבר הקרבת, ככה רש"י עזר לנו גם ללמוד. אז מלא, לא מספיק, טוב, זה רק, כי בזה התקשיתי, אבל, נעצור כאן.